טוב, ערב טוב. אנחנו נמצאים מספר ימים הכנה לקראת חג הפסח. כל שנה זה ימים שמוקדשים להתכוננות, איך נדבר על זה, גם פיזית, גם נפשית. השנה, שאנחנו נמצאים באמת בשנה כל כך מורכבת, אז הדברים מקבלים כפל כפליים של הכנה. בגדול, אין עוד חג שמתכוננים אליו יותר מאשר חג הפסח. הביטוי של חז"ל, 30 יום קודם החג דורשים בהלכות החג, זה נאמר ספציפית ביחס לפסח, אחרי זה גם דורשים את זה לחגים אחרים. וההכנה באה לידי ביטוי דבר ראשון בצד ההלכתי, אבל מה שמיוחד בחג הפסח, שיש גם סוג של הכנה נפשית, שהיא הולכת וצוברת תאוצה לקראת החג, שזה על ידי הניקיונות שאנחנו מנקים בבית. התקבל בעם ישראל, שזה ימים שבהם אנחנו עושים איזה ריסטארט של הבית וכל המובנים. זה שאתם פה אגב זה יפה, שיום חמישי בערב, ערב חג הפסח, שקיבלתם שחרור, זה כבר דבר יפה. אבל בגדול אנחנו כולנו נמצאים בניקיונות שמעבר לרגיל, לא רק חמץ, זה יותר מזה. הניקיונות הללו, בסדר, הם לא סתם התקבלו בעם ישראל. זאת אומרת, בעם ישראל לאורך הדורות, יש כאלה שתולים את זה בכל מיני צדדים טכניים, שזה היה כבר הזדמנות, חודש האביב, לעשות איזה פעם בשנה, לעשות ניקיון וסדר של הבית, אבל כמו כל דבר שהתקבל בעם ישראל, הוא לא מקרי, ויש סיבה למה אנחנו מנקים. עכשיו, אני אומר לכם מתור ניסיון של הכנסים הללו שעכשיו, לפני חג הפסח, אז בכנסים מאוד מאוד מנסים, כחלק מהתרבות הסטלנית של היום, מנסים מאוד למתן את הלחץ הזה לקראת חג הפסח. ואז נאמרים בהרבה שיעורים, משפטים בסגנון, לא צריך להילחץ לפני חג הפסח, והעיקר להגיע שמחים ומאושרים, לא כל כך חשוב, הבית נקי, לא נקי, חמץ, לא חמץ, העיקר שהמשפחה כולה מאושרת לקראת חג הפסח. ואז נאמרים משפטים מבריקים בסגנון של חמץ זה לא אבק, אבק זה לא חמץ, ילדים זה לא קורבן פסח, בסדר, קלישאות שכבר 30 שנה חוזרים עליהם. והתשובה לכל הדברים האלה שממש לא. בסדר, אני לא רוצה להרוס אווירה אולי של דברים שיאמרו אחריי או נאמרים במקומות אחרים. כל הרעיון של הימים הללו זה להיכנס ללחץ. זה בדיוק המטרה של הימים הללו. לא לחץ במשמעות השלילית, אלא תרגמו את המילה לחץ למה שאנחנו מכנים דריכות. זה ימים שבהם אנחנו מפעילים את הצדדים החיצוניים, שזה הניקיון והסדר, כדי ליצור בנפש איזה שריר של דריכות וניקיון פנימי. וחמץ זה אבק. זאת אומרת, לא הלכתית, אבל יש עניין, תכף נדבר על זה, גם לנקות את הבית מאבק וגם לסדר באופן טכני את הדברים שלנו, כי זה הרעיון של חג הפסח, היציאה לחירות. מה בעצם אנחנו עושים בחג הפסח? חג הפסח הוא החג שבו נולדנו כעם, יצאנו מעבדות לחירות. מה הרעיון של שחרור מעבדות? אז כולנו יודעים שזה לא רק משהו טכני, לא רק שלפני 4,000 שנה אבותינו היו עבדים במצרים, אלא כמו שאנחנו אומרים בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בכל דור ודור יש את המיצרים שלו, כן? את הדברים שסוגרים עליו, מעיקים עליו, והוא אמור לצאת לחופשי. איך אנחנו יוצאים לחופשי? עבד זה אדם שהוא לא חופשי. בדרך כלל בראש שלנו, מה זה להיות חופשי? מה זה להיות הפוך עבד? עבד זה אדם שעובד קשה. זאת אומרת שכל הזמן מכריחים אותו לעבוד קשה. ולהיות אדם חופשי זה סוג של עמדה נפשית משוחררת, של ניחותה. לפי זה היינו מצפים שאנשים לא היו רוצים להיות עבדים. בכל הסרטים שראינו ובכל הסיפורים ששמענו, לאורך ההיסטוריה, שמענו שהעבדים תמיד ניסו להשתחרר, עבדים תמיד ניסו לברוח. האמת ההיסטורית, שזה לא היה כך. רוב העבדים לאורך ההיסטוריה לא רצו להשתחרר. גם בתורה אנחנו רואים עקבות לנקודה הזו. בפרשת משפטים, כאשר מסופר שפעם בשש שנים משחררים עבד עברי, אנחנו מוצאים מציאות, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. לא רצו לצאת. גם ביחס ליציאת מצרים, אז נכון שכתוב שאתה על שבתם אל האלוהים, גם זו שאלה על מה בדיוק היה, מן העבודה הקשה, חזל דורשים, זה על זה שהרגו את הילדים, זה שהם היו עבדים, זה לא כזה יטריד אותם. אבל בוא נגיד שגם היה איזה נקודת לחץ שבסופו של דבר אמרו, די, אנחנו חייבים לצאת לחירות. אנחנו רואים שלהם בהמשך, ב-40 שנות הנדודים במדבר, מדי פעם קופץ לעם ישראל הצורך לחזור למצרים. כל כמה פרשיות ניתנה ראש ונשוב המצרים. זכרנו את הוותיכים, את השומים, את הבצלים. תחליטו, אתם רוצים להיות עבדים או לא רוצים להיות עבדים. חז"ל מנסחים את זה בביטוי עמוק וקולע לנפש האדם. אומרים חז"ל, עבד באפקרה ניחלי. מצב נפשי של עבדות זה לא רק סבל. יש יתרון בלהיות עבד. יש סיבה שהעבדים רוצים להישאר עבדים. בהפקר אני חלם. הפקר זה עמדה נפשית של חוסר אחריות. אני עובד קשה. אבל אומרים לי מה לעשות. אני לא צריך לקבל החלטות. אני נמצא בעמדה נפשית של הפקר, של אולי עבודה פיזית, אבל מנוחה נפשית. משמעות הלא טובה של המילה מנוחה. זה עומק השיעבוד. העמדה הנפשית הזו, שאדם נוח לו בפסיביות, נוח לו בחוסר קבלת אחריות, נוח לו בעייפות, נוח לו במסכנות, זה העבדות של מצרים. ואיבן ערי מסכנות לפרו, את פתאום ואת רעמסס. שוב, חז"ל אומרים, עבודת פרך, דורשים חכמים על המילה פרך, צירוף של שתי מילים, פה רך. פרו, ככה אומרים חכמים, בהתחלה הוא בא בפה רך, הוא פיתה את עם ישראל לעבוד. שוב, היה יתרונות, בואו, תעבדו, אני עובד יחד איתכם. יש עמדה כזו, למה? זה דווקא טוב להיכנס לאיזה מסגרת שנותנת לי לאכול ולשתות, ואני לא צריך לחשוב, מה שנקרא ראש קטן. אני נכנס פה לאיזה מעגל חיים שאני מתמסכן לי. אני מסכן. אני לא אשם בכלום. דפקו אותי, מגיל צעיר. הם צריכים להבין. הופקרנו בשביעי באוקטובר. אני מסכן. אני לא אחראי על שום דבר. אני עבד. לנסיבות. ההורים שלי לא גידלו אותי כמו שצריך. עשו לי מה שעשו לי. זו הסיבה שאני כישלון. זו הסיבה שאני כועס על כל העולם. זו הסיבה שאני בונה את פתאום ואת רעמסס. דורשים חז"ל פתאום, צירוף של שתי מילים. פי תהום. אדם מגיע לעמדה כזו שהוא על קצה התהום. רעמסס, רוע שממוסס את הכוחות של האדם. אדם שכולו כזה מסכן, עייף, הכל מתפרק לו. המדינה מתפרקת, המשפחה מתפרקת, החברה מתפרקת, החיים מתפרקים, העולם הזה מתפרק. אדם פסימי. כל התיאורים הללו זה העומק של העבדות שממנה אנחנו יוצאים בימים הללו. הסיבה שאנחנו בימים הללו מנקים את הבתים לפסח היא כדי ליצור בנפש עמדה של בני חורים. פסח בלשון פסיכה. פסיכה זה דילוג, נמרצות, כי בחיפזון יצאת ממצרים. זה כל הרעיון של חג הפסח. כל ההלכות, כל המנהגים, הם באים להכניס את הבן אדם למוד של הליכה, תזוזה. די עם העמידה במקום, די עם כל הדברים הללו שיוצרים את העמדה הסטטית. תתחיל להתקדם, תצא לחירות, תהיה חופשי. וזה נעשה בכל מיני צורות. איך? הדבר המרכזי, המילה המרכזית שהיא מצלצלת בימים הללו, זו המילה סדר. ביום שני בלילה אנחנו נציין את ליל הסדר. שימו לב, אין עוד חג, כמו שאמרנו, אין עוד חג שמתכוננים לו יותר מחג הפסח, אין גם חג שהוא יותר מסודר מחג הפסח. ליל הסדר זה לילה ייחודי כל השנה. בליל שבת, בסדר, יש קידוש, המוציא. ליל ראש השנה, אז יש קצת סימנים, מנהג שהתקבל בעם ישראל. אבל לילה שלם, שמתחילתו ועד סופו, שהוא יכול להימשך 5-6 שעות, שיש בו סדר מאוד מדויק, קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצא, מרור, קורר, שולחן, עורך, צפון, ברך, עלה נרצה. והנה, הקצב, תקשיבו למנגינה של האגדה, זה הכל שם, יש סדר, יש תוכנית, עכשיו עושים את זה, עכשיו נוטלים ידיים, עכשיו אוכלים פחות מכזי, עכשיו אוכלים מצה, עכשיו קורך, עכשיו הפיקומן, יש זמן לכל דבר, הכל מדויק, הכל מתוקתק. זה הרעיון של ליל הסדר, זה הרעיון של הימים הללו, לסדר את הבית. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שכמו לפני ראש השנה, יש לנו 30 יום הכנה, חודש אלול. חודש אלול זה ימים שבהם אנחנו מתכוננים, מסדרים את הנפש שלנו, תשובה, תפילה, צדקה, סליחות. אותו דבר אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, ראש השנה האמיתי שלנו זה ביום שני בלילה, י"ד ניסן, הלידה של עם ישראל, ראש השנה למלכי ישראל. הוא אומר, י"ד אדר לפי זה, פורים זה א' אלול. הוא אומר, אנחנו בעצם נמצאים עכשיו בימי אלול. אנחנו נמצאים עכשיו כמו העמדה שלנו לפני ראש השנה, שבוע לפני ראש השנה, שלושה לפני ראש השנה, שאנחנו כולנו נמצאים בשיא של הסליחות וכו'. ככה צריך להרגיש בימים הללו. והוא מוסיף עוד הערה שהשנה אולי מקבלת ככה משנה תוקף. הוא אומר שבאיזשהו מקום, החודש אלול השני, שאנחנו נמצאים עכשיו בתוכו, הוא בא לחפר על החודש אלול הראשון. זאת אומרת, על דברים שלא הצלחנו לתקן בחצי שנה האחרונה, יש לנו עכשיו ראש השנה פעם שנייה. פסח זה ראש השנה השני או הראשון של השנה הקרובה. הוא מוסיף שצריך להתפלל שהראש השנה השני יביא לנו חצי שנה יותר טובה מהראש השנה הראשון, של החצי שנה הראשונה. כן, השנה, אפשר להוסיף את התפילה הזו. מכל מקום, הרעיון זה לסדר את הדברים. מה זה לסדר? שוב, אני מזכיר מה שדיברנו קודם. עמדה נפשית של עבדות זה עמדה נפשית של רפיסות, של הפקר, של עייפות, של התפרקות. סדר זה בדיוק הפוך. בפרשת פקודי כתוב על שולחן לחם הפנים, וערכת את ערכו. כן, שצריך לערוך את שולחן לחם הפנים, צריך לשים את החלות. מתרגם אונקלוס במקום, וערכת את ערכו, ותסדר ית סדרי. יש הקבלה בין המילה סדר בארמית לבין המילה ערך בעין בעברית. ערכיות שווה סדר, סדר שווה ערכיות. כשאני נכנס לחדר והחדר לא מסודר, סימן שלאף אחד אין ערך, לאף אחד לא אכפת, לאף אחד אין משמעות אם הכיסא עומד כאן או במקום אחר. זה עמדה נפשית של מי שאחראי על החדר הזה, הוא לא אחראי, הוא סוג של הפקר. החדר הזה הפקר, שיהיה פה בלגן, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כאשר אני נכנס לחדר והחדר מסודר, כאשר אני רואה ארון בגדים מסודר, כאשר אנחנו רואים מחברת מסודרת, קבצים במחשב מסודרים, לבוש מסודר, סימן שלמישהו יש ערך, למישהו אכפת, מישהו לוקח פה אחריות, מישהו מכניס את המימד האיכותי בתוך המימד הכמותי. מימד כמותי זה חוסר סדר, זה הרבה פרטים שמתפרקים לכל כיוון. איכות זה המימד הרוחני. למישהו אכפת שהכיסא יהיה דווקא כאן ולא מקום אחר, שהתמונה תהיה תלויה דווקא כך ולא אחרת. וכאן יש פה עיקרון חשוב שצריך לזכור. יש חוק בביולוגיה שנקרא חוק האנטרופיה. המשמעות שלו היא, הטבע שואף לאי סדר. זה משהו מאוד מתאה בחיים שלנו. כשיש לנו גינה ואנחנו לא משקיעים סדר, אנחנו לא גוזמים את העשבים השוטים, הגינה לא מסדרת את עצמה. הגינה הופכת להיות ג'ונגל. כל דאלים גבר. הכל פה הולך ומתפרק לו, נהיה אלים, מתפורר, מלא רוע. זה המשמעות. חוסר סדר, חוסר שליטה, חוסר רוחניות, שווה רוע, רשע, אגואיזם, וכל הבעיות. יצר הרע. בשביל שהגינה תהיה מסודרת, אנחנו צריכים להשקיע אנרגיה. אנרגיה זה הפונקציה הרוחנית. מאמץ. וזה לא קורה באופן טבעי. הטבע שואף לאי סדר. דוגמה אולי יותר רלוונטית לכולנו, אנחנו נסיים את השיעורים פה הלילה ונלך לסדר את החדר שהבטחנו לאמא לסדר ודחינו בגלל שאנחנו צדיקים ובאנו לשיעורים, אבל עדיין צריך יום חמישי בערב לסדר את הבית לקראת שבת או לקראת חג הפסח. אנחנו נכנסים לחדר שלנו וכל החדר חרבו דרבו, הכל שם פה נראה כמו עזה אחרי טיפול של צהל. נכנסים לחדר, ואז שימו לב, שהחדר לא מסודר, יש לכולנו את השנייה הזו, קוראים לזה שלוש שניות של בעיה. נכון? ובשניות האלה אנחנו עוצמים עיניים ומדמיינים שגמדים קטנים באים ומסדרים לנו את החדר. ואז אנחנו פוקחים את העיניים ומגלים להפתעתנו שלא. שהחדר רק נהיה יותר מבולגן. בשלוש שניות האלה גם באה רוח ואיפה פה איזה ספר וזה בכלל נהיה פה. בשביל סדר צריך להשקיע. זה העמדה של היציאה לחירות. אדם בוחר בלסדר את החיים שלו. לסדר את המציאות. לא לתת לה להתפרק. איך עושים את זה? כל הרעיון של הימים הללו, מה זה הסדר המרכזי שהתורה מדברת עליו? לבאר את החמץ. להשבית את החמץ. שימו לב, המילה להשבית. כתוב בתורה, ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. המילה תשביתו היא מהשורש שבת, שין בטף. יש ארבע מקומות בתורה שהתורה משתמשת בשורת שבת. א', בפסח, להשמיד חמץ. שתיים, כמובן בשבת, ביום השביעי שבת וינפש. פעם שלישית, ביום כיפור שבת שבתון. ופעם רביעית, שנת שמיטה ויובל, שבתה ארץ שבת לשם. המכנה המשותף לשלושת המקומות חוץ מפסח, זה שהמילה שבת היא בלשון נפעל. איך אנחנו מכניסים שבת? בזה שאנחנו לא עושים מלאכה. איך מכניסים יום כיפור? בזה שלא אוכלים, לא שותים. איך מכניסים שנת שמיטה? לא חורשים, לא זורים. זאת אומרת, אנחנו פסיביים, ועל ידי כך השביתה שובטת מקום. המקום היחיד שהשורש שבת מופיע בבניין יפעיל, תשביתו, זה בפסח. אי אפשר להכניס את פסח באופן נפעל, באופן פסיבי. חייבים להיות להשבית, לרדוף אחרי החמץ. הפעיל זה בניין אקטיבי. כשאני מכניס שבת, אני יכול לא לעשות כלום לשבת. זה נכון שאז יהיה לי בעיה, כי מי שתרח בערב שבת יאכל בשבת. מי שלא תרח בערב שבת לא יהיה לו מה לאכול. אבל מבחינה הלכתית, אני אז לא עשיתי כלום, אני עכשיו מחכה מחר בשקיעה, שבת נכנסת. הקדושה חלה. כנ"ל שנת שמיטה, אני פשוט לא עובד את האדמה ויש שמיטה. אני לא ביום כיפור אני לא עושה שום דבר, רק פשוט מקיים את מצוות יום כיפור, לא אוכל, לשותה, מענה את נפשתנו, נכנס יום כיפור. בפסח, אם עכשיו עד יום שני אנחנו לא עושים כלום, ונכנס חג הפסח, ושוב, בפועל לא עשיתי שום דבר, אני לא אוכל חמץ. אבל השארתי פירור חמץ בבית, אני עובר איסור כרת. אי אפשר להכניס פסח בצורה פסיבית. זה נקודה שצריך להיכנס אליה. טוב, העמדה הנפשית שלנו היא תמיד ללכת לכיוון של העבדות, לכיוון של הפסיביות, לכיוון של ההתפרקות, של יהיה בסדר. לא יהיה בסדר. לא יהיה בסדר. גם שקמים בבוקר. שוב, העמדה הנפשית שלנו שהשעון מצלצל בבוקר, זה להישאר סרועים על המיטה. תמיד. תגידו, אני פשוט עייף. גם אם תשנו 20 שעות, אתם תהיו עייפים. העייפות בבוקר היא מובנית בטבע הפיזיולוגי שהטבע שואף לאי סדר. לא. תמיד יידרש מאמץ, תמיד יידרש אנרגיה לעשות את הפעולה הזו של להכניס את החיים לסדר. זה להיות בני חורין. אדם שהוא כל החיים שלו נלחם נגד הזרימה, נגד המים הללו שמושכים אותו כלפי מטה, כי הוא מצאצאיו של משה. מן המים משיתיו. זה כל הרעיון של יציאת מצרים. לצאת מהמיצרים, לצאת מהזרימה, לצאת מהמנוחה, לצאת מאי הסדר, מהטבע. אנחנו קוראים את ים סוף, זה הרעיון, זה הרעיון של הסרט המכות. נלחמים נגד הזרימה הטבעית. ואיך אנחנו עושים את זה? על ידי אמרנו השבתת חמץ. מה יש לנו מהחמץ? מה הקטע? כאילו בסדר, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. לפני 4,000 שנה כמה יהודים לא הספיקו לאפות את הבצק שלהם בתנור, עכשיו אנחנו צריכים לסבול עד סוף כל הדורות ולארגן מצות. תשובה. בצק זה הבסיס ללחם. לחם זה חיי האדם. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, מבחינה, כי יש גם פי דבר השם. אבל הלחם זה הבסיס הפיזי של חיי האדם. כשאנחנו משאירים בצק בתנור, אם אנחנו נמצאים בעמדה של עבדים, בעמדה של אנשים חסרי אחריות, שאין להם סדר, שאין להם מנוחה, אנחנו נותנים לבצק לתפוח. הבצק נשאר. לא נגענו בו. ניתן לו לזרום, ניתן לו להתמלא באוויר. קוראים לזה חמץ. מלשון המילה אחמצה. אדם שמחמיץ את החיים שלו. אדם עייף. אדם מתמסכן. אדם שלא נלחם נגד האיומים. שנותן לדמיונות, לחמץ, ללכת ולתפוח. נותן ליצרים שלו. ללכת ולתפוח. הוא מזהה שיש בעיה, יש איזה נושא מסוים בחיים שאני לא עומד ביצרים שלי, אבל אני ממשיך עם ואז אני מוצא את עצמי בגיל 20, 40, 58, 79 עם תחושת החמצה. יש כל מיני חמצים, יש למשל כל מיני בצקים שתופחים מעבר לגבול. אבל כאשר התרבות היא תרבות של אנשים שהם עבדים, אנשים שהם מוחמצים וחמוצים, אז הם עסוקים, יהיה בסדר, יהיה בסדר. הם לא באמת ילחמו, הם מורתעים. זה עמדה נפשית. בחג הפסח לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, אנחנו מוציאים את החמץ למצה. מצה מלשון המילה מיצוי. 18 דקות, בדיוק, שנייה אחת לא יותר, אנחנו באופן אקטיבי מוציאים את הבצק. עכשיו, זה הבצק היה לא טוב בתנור, חם ונעים. זה שפת גוף כזו של להישאר מתחת לשמיכה בבוקר. אתה תצא מהמיטה, את תתמודדי עם האיום שעכשיו נמצא מולנו. אתם תוציאו את הבצק ותמצאו בדיוק את הרגע המתאים 18 דקות, זה נקרא חי רגעים, זה מושג בקבלה. חי רגעים 18 דקות, זה הזמן שבין השקיעה לבין צאת הכוכבים. קוראים לזה בין השמשות. זה זמן מאוד רגיש. חז"ל אומרים במסכת אבות, זה זמן שהמזיקים מתרבים בו. הזמן הזה של המעברים בין השינה לבין הערנות, בין החמץ לבין המצה, זמן של מעברים בין נערות לבגרות, זה זמן שפוטנציאל להיכנס לעמדה של חמץ, של לתת לדברים לתפוח. אנחנו מוציאים מצה בחיפזון ובפסיכה, בדריכות ובנמרצות. מצה זה לחם דק, מדויק, בדיוק מה שצריך, לא פחות ולא יותר. כל השנה אנחנו לא מסוגלים לאכול מצה, אבל 7 ימים בשנה אנחנו ממצים באופן מדויק את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ולכן בימים הללו אנחנו מבארים כל פירור חמץ בבית. עכשיו יש כמה דרגות של ביעור חמץ. הדרגה הראשונה, שהיא כמובן ההלכתית, זה לבאר את החמץ הממשי. גם, זה מציאות שאנחנו אומרים בו תהליך נפשי. אנחנו עכשיו מנקים את הבית מחמץ, יש לנו כידוע משלוחי מנות סטוקים של משלוחי מנות מפורים, עם כל מיני פסק זמן וכפכפים וביסלים שצריך לחסל. ואנחנו באופן מסודר ובאופן מתמיד לאט לאט מחרסמים את הכל. אף על פי כן, למרות כל המאמצים שלנו, אנחנו מוצאים את עצמנו ביום שני בבוקר לפני זמן שריפת חמץ, תקועים עם 3 חבילות של פסטה ו4 דוריטוס חריף אש. בסדר? אנחנו הולכים עכשיו לשרוף את זה. ואז אנחנו פתאום ליבנו מתמלא ברחמים על הפסטה. על הדור. לא חבל. בסדר, זה נאמר, כל המרחם על החזרים, על זה זה נאמר. מרחם על הפסטה, לא חבל. ואז אנחנו אומרים, בוא נמכור את זה. לא. מכירת חמץ, אם זה לא ברור, זה על תערובת חמץ. תערובת חמץ זה מוצרים שהם לא חמץ, אבל הם לא קשרים לפסח. זה, יש קופסאות שימורים בבית, לא קשרים לפסח, מוכרים אותה. חמץ גמור, שורפים. מצווה לשרוף. אבל לא, זה הפסד גדול. 3 חבילות פסטה זה לא הפסד גדול. בסדר? הפסד גדול זה אם אתם בעלים של רמי לוי שיהיו כשקמה, יש לכם הפסד גדול. סדר גודל של, לא יודע, 300-400 שקל חמץ, זה לא הפסד גדול למשפחה נורמלית בישראל היום. בסדר? זה כמו ארוחה זוגית בגרגו, קפה קפה פה, בגבעת שמואל. 400 שקל. מה קרה? בסוף, זה חלק שוב מהשריר הזה. אדם שורף חמץ. אבל זה לא רק חמץ ממשי. זה גם יותר מזה. אנחנו אומרים שלב הבא. חלק מהעבודה הנפשית של הסדר, של ההשתחררות, מהשיעבודים, מהעמדה הנפשית הזו, של הסטלנות, של ההפקר, של ההתפרקות, של הדברים המיותרים, זה גם לזרוק דברים מוחמצים ומיותרים בבית. זה גם לא פשוט. אנשים שהם בא, שהציר הנפשי שלהם זה ציר של עבדות, התמסכנות והתחפרות מתחת למיטה, מתחת לסמיכה בשעה 6 בבוקר, זה גם אנשים שקשה להם מאוד לזרוק דברים מהבית. לדוגמה, יש לנו בבית ארון, בסדר? ארון ספרים ישן, מלא אבק, תופס מקום בבית, אין מה לעשות איתו, יש לנו כבר ארונות אחרים שבהם אנחנו מכניסים את הספרים. הארון הזה, אנחנו רוצים להיפטר ממנו. ואז שאנחנו רוצים להיפטר ממנו לפני חג הפסח, אנחנו אומרים, שנייה, הארון הזה הוא ירושה מסבתא שלי. נכון? עכשיו, סבתא שלי קיבלה את הארון הזה מסבתא שלה, וסבתא של הסבתא קיבלה את זה מהסבא רבא שלה. זה ארון היסטורי. זה ארון שעבר את כל הגלויות של עם ישראל. השואה, האינקוויזיציה, הכל. ואז עם הזמן זה כבר מתחיל לקבל ערך נוסטלגי במשפחה, ומתחילים להישמע משפטים בסגנון יותר מי ששמרה המשפחה על הארון, שמר הארון על המשפחה. משפטים של פולנים. מה? איך ארון שומר על משפחה? קוראים לזה, תכירו בשפה יהודית, עבודה זרה. לוקחים ארון ומשתחווים לו. ארון מקבלך. ארון זה חתיכת עץ. משתמשים בו למשהו ממוצא שצריך אותו. הסתיים השימוש, זורקים את הארון. אבל מה יהיה עם הקשר עם סבא וסבתא? הקשר עם סבא וסבתא זה בדיוק ההבדל בין חשיבה חמיצית. חשיבה חמיצית זה דמיון. זה, הקשר עם סבא וסבתא קשור בארון הזה, לא. הקשר עם סבא וסבתא זה מערכים הנצחיים והממוצים שעברו במשפחה. הארון הזה בסוף יתפרק, הוא לא יחזיק מעמד לנצח. עוד 3 דורות הוא יתפרק. מה? אז המשפחה אז תתפרק? לא. היא תישאר. אז אפשר כבר עכשיו לזרוק את הארון. בוא ניתן דוגמה שאולי קצת יותר רלוונטית מארונות ספרים עתיקים. אנחנו לקראת חג הפסח אומרים, צריך לסדר את הקבצים במחשב. בסדר? אפשר תמונות שצילמנו השנה. מוצאים את הפלאפון ומוצאים 8,089 תמונות שצילמנו השנה. לעולם אנחנו לא נביט ב-8,089 התמונות הללו. אנחנו עכשיו מעלים את זה על הקובץ מחשב ורוצים לסנן את התמונות המיותרות. והנה אנחנו מגיעים לטיול שעשינו לפני שנה בקייקי כפר בלום, אי שם ברמת הגולן בצפון. ואז אנחנו מסתכלים ורואים שיש 130 תמונות מהטיול הזה. ראינו לא תמונה אחת שבהתחלה כל המשפחה עומדת ליד השלט של קייקי כפר בלום. לא, תמונה עם לפני הקייק, בתוך הקייק, באמצע הקייק, עם המשות, בלי המשות, הרגע שנפלנו, הרגע שחזרנו פנימה, הרגע שצילמנו וזה בדיוק נפל במפל, והרגע שאכלנו את הסנדוויץ' והתפורר לנו שם בזה, קטעים מרגשים, נוגעים ללב. אדם מסמן את כל 129, אוקיי, משאיר תמונה אחת, הבנו, אבל 129 תמונות מסמן ולוחץ דילית, ואז המחשב שואל, אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הקבצים האלה לצמיתות? ואז המילה צמיתות מיד מעוררת בנו רגשות קשים. מה, אי אפשר להתחרט על זה? ואז יש את השנייה הזו, כמו אתכם, שצריך לסדר את הבית, זה כזה המבט של העבד המסכן. אולי נצטרך את זה יום אחד. יאללה, בוא נשאיר. זה עבדות. למחוק קבצים במחשב. תנים, זה חלק מהרעיון. ומשם זה מתפתח הלאה. למחוק חוויות ומחשבות מוחמצות. זה הכל אותו ציר נפשי של אנשים בני חורים. קרה מה שקרה לפני 10 שנים. אמרת משפט שלא צריך להגיד. את אמרת, ענית במשהו עוד יותר לא צריך להגיד. מאז דיברנו, השלמנו, או שלא דיברנו והשלמנו, אבל עם השנים הדברים כבר שקעו ושכחנו מזה. אבל יש את היצר הרע הזה. חז"ל מכנים את היצר הרע, שאור שבעיסה, החמץ הזה שתופח, של אני לא אשכח את מה שאמרו לי. אני לעולם לא אסלח על מה שהיה פה. ואדם מרגיש איזו תחושה משונה של צדקנות כזו. השתחררו. שרפו את החוויה הזו. זה היה. מה שצריך למצות, למצות. הפקנו לקחים, צריך להשיב את הגזל, אבל זהו. זה עוד יותר נכון השנה. מאז שמחת תורה, 7 באוקטובר, נשים מסתובבים כמו זומבים. אם היינו יודעים שיהיה מה שיהיה בשביעי באוקטובר, אם היינו, לא היינו כאן, היינו שם, היינו הולכים פה, כל כך מדמיונות שלנו, ואז כבר הופכים סיורי נוסטלגיה, תראו, פה היו מחבלים, פה היה זה, פה היה כאן, פה היה שם, פה תאר לך שהייתי פה בזמן הזה, תאר לך שהקסם נפל, בדיוק הייתי כאן, אם לא הייתי פה, יכולתי... מה נסגר? מה שהיה, היה. מדויק, ממוצע הקדוש ברוך הוא הביא את הדברים לאן שצריך להיות. הפקנו לקחים, למדנו איך להערך יותר נכון. ההתבוססות האינסופית הזו, בדברים שמושכים אותנו אחורה למצרים, ולא מאפשרים את היחס הנפשי הבן של הבן חורין, זה בדיוק הנקודה. תתי השתחרר מהמקומות האלה, כל הבחינות. הנה, ההחמצות האלה הן אינסופיות, שבן אדם חי בעמדה הזו, שכל הזמן הוא לא ממוצא ומדויק במקום שהקדוש הוא שם אותו. והוא כל הזמן כזה, ניתנה ראש ונשוב המצרמה, זה לא קשור כלום. למשל, יושבים באמצע שיעור, לא יודע, שיעור בגבעת שמואל, ופתאום מקבלים הודעה לפלאפון, שמעתם? בוואטסאפ. היה פיגוע עכשיו, לא היה, סתם, כן, לא, אני אומר, זה כדוגמה, חלילה. היה פיגוע בצומת אריאל. ואז יש את הרגע הזה, שבן אדם מסתכל על החבר שלו ואומר, לפני חודש הייתי שם. זה משנה פוסט טראומה בדמיון. קולטים? אני, יכולתי להיפגע. זהו, שלא. לא היית שם עכשיו. ואז זה ממשיך הלאה. יש לי דוד שגר באריאל. אני לא מסוגל להתרכז. אני מרגיש שקרה לו משהו. אריאל זה עיר גדולה. טוב, ואז מתקשרים לדוד, והדוד לא עונה. כי הוא בעבודה, אתם מבינים, הוא לא סטלן. הוא יושב ועובד עכשיו. הוא לא עונה. אני חייב לנסוע אליו. מיצוי, דיוק. אדם חי איפה שהקדוש הוא שם אותו. זה הרעיון העמוק של לצאת לחירות. והמיצוי הזה של החמץ, הוא מגיע לעוד מישורים. זה ממשיך עם זה שצריך לחפש את החמץ במחבואות ובחורים. בכל פינה. בשביל להיכנס לפסח כמו שצריך, שלוקחים אחריות, שמסדרים, שמנקים, זה לא יכול להישאר באופן כללי. זה צריך לתת לרזולוציה של פרטים. למה בודקים במחוואות ובחורים? אומרים חז"ל, הרי לכאורה יש לנו עכשיו איזה חמץ פה שתקוע באיזה חור, הרי אין מצב שהוא יתגלגל לנו ונאכל אותו. אז למה אנחנו צריכים לנקות גם בסדקים? בהערת סוגריים יש עוד מקום אחד רק. בחז"ל שמדברים בלשון הזה, שצריך לבדוק בכל פינה וכו', זה בדיני טהרה. זאת אומרת שיש דברים מסוימים שבשביל להגיע לטהרה בהם צריך טוטליות. זאת אומרת, ביעור חמץ זה משהו מוחלט טוטלי. למה? מה החשש שזה חמץ בסדקים נאכל אותו? עונים חז"ל, שמא גררתו חולדה. שמה תבוא חולדה, תיקח את החמץ ותשים אותו על השיש, ובאיזו סיטואציה הזויה אנחנו נכניס את זה לפה. היום אין, ברוב הבתים אין חולדות, לא יודע מה קורה בגבעת שמואל, אבל ברוב המקומות אין חולדות, אבל יש במקום זה משהו אחר, ילדים, שזה סוג של תחליף לחולדות. מה הכוונה? פעם, למה המשנה לא חששה לילדים? פשוט, כי פעם ילדים לא היה להם חטיפים. ילדים היה להם איזה פרוסת לחם שהיו מקבלים, היו שומרים אותה כבבת עינם כדי שיהיה להם מה לאכול. לא היה אוכל. היום ברוך השם יש שפע. ילדים יש להם מסתובבים עם הביסלי, במבה, כל הזה, נכנסים לכל פינה. זה דורש בדיקה עכשיו פרטנית. אחרי לפני כמה שנים, שהיה לי עוד ילדים קטנים, אז הם צריכים בליל בדיקת חמץ, עם הנר, וזה, מצאתי בלול של אחד מהם, זה היה בן שנתיים, משהו כזה, מצאתי בלול מתחת לקרית, שקית ביסקוויטים. ואת הילד הרגיש שהולכים לקחת לו את החמץ, והוא אגר, כמו ניצול שואה, אתם מבינים? אגר לי שקית של מאגר סטוק לימי הפסח. מה עשיתי? לקחתי באכזריות את השקית ביסקוויטים ושרפתי לו מול העיניים. האל נשאר עם צלקות, טראומה וכו', אבל הוא התגבר על זה. אתם הוא לא, הוא לא בצלקות מזה, זה בסדר. לשרוף חמץ בכל הפרטים. גם מגיע לדברים יותר חשובים בנפש. דיברתי, אמרה לי אלמנה של אחד מהגיבורים שנהרגו במלחמה, אמרה לי שכל פעם שהיא שומעת חדשות, היא מרגישה שהיא הולכת להשתגע. אומרת לי, בעלי נהרג כדי להגן לקיבוצים, אומרת, ושאני שומעת בחדשות את אותם אנשים חמוצים, שמזמן מלחמה, נלחמים נגד המדינה, שתוללים ברחובות, כל הכנופיות הללו. אומרת, חשבתי שאני משתגעת. שמעתי איזה מישהו בדרך אומר ככה, שיום העצמאות הזה לא צריך לחגוג את יום העצמאות. אי אפשר להגיד לתפארת מדינת ישראל ביום הזה. אנשים כפויי טובה. אמרתי לה, אני מציע לך לטפל בחמיצים מהסוג הזה באותה צורה. לשרוף בנפש. אתה הוא לא בפועל, כן? חס ושלום. אנחנו לא שורפים, אנחנו לא אלימים כמו האנשים החמוצים הללו. אנחנו מטביעים אותם במצות, אתם מבינים? אנחנו מוסיפים מיצוי, ועל ידי כך מטביעים את החמץ, אבל לצורך העניין, להפסיק לשמוע את האנשים האלה. אדם שרוצה לשמוע על אישיות בת חורים, אישיות חופשית, בתוך ה... מה הוא יושב שעות ושומע את החדשות? מה הדבר הזה? פעם ביום, באופן ממוצע, שומעים את מה שצריך לדעת, וגם זה כמובן בערוצים קשרים, ערוץ 7, ערוץ 14, אני לא יודע, לכם 7, 7 זה מספר של פסח, כפולות של 7. בא בן אדם יושב לי שעות, שומע את המטורללים מערוץ 12, מה זה הדבר הזה? ואחרי זה נכנסים פה לדיכאון, זה דברים שהם יוצרים בעיות נפשיות. להשתחרר, לדעת להשתחרר מכל ההחמצות האלה והדמיונות האלה. להפסיק לפחד, להפסיק להיות משועבדים לאנשים שעדיין תקועים במצרים. אותם רשעים שאם הם היו שם לא היו נגלים. להשתחרר מזה. אנחנו לא עבדים של אף אחד. כל אשר גם, אנחנו צריכים להסביר להם שגם אנחנו משרתים, שגם אנחנו בסדר. מי אתם? עמדה הנפשית של בני חורן זה אנשים שלא מתעסקים כל הזמן עם מחמצות. אנשים שעסוקים בלהוסיף מיצוי לעולם הזה, להוסיף טוב, לקום בבוקר בצורה אופטימית ושמחה ולצאת לחירות. וזה מוביל לנקודה האחרונה. מישהו בעמדה נפשית של בן חורין, מישהו מכין את עצמו, נכון, לקראת חג הפסח, הוא אדם מאוד אופטימי. למה? כי יש לו זמן. נקודה קריטית להבנת הנושא של חג הפסח. חג הפסח זה החג שבו נולד הזמן לעם ישראל. החודש הזה לכם ראש חודשים ולחודשי השנה. לפני חג הפסח, לפני שעם ישראל יצא למצרים, לא היה תאריכים לעם ישראל. לא היה להם לוח שנה. לא היה להם שעונים. תנסו לדמיין אנשים בלי זמן. אנשים בלי תאריכים, בלי שעון. מה זה גורם? בעיה אחת זה בעיה טכנית. אי אפשר לקבוע עכשיו שבשעה 8:30, 9:30 יש שיעור. זה בעיה טכנית. אי אפשר לקבוע זריחה, שקיעה, אבל זה מושגים מאוד מורפלים. אבל יש משהו עמוק יותר. שאין זמן, המציאות הנפשית הופכת להיות, כמו שתיארתי קודם, מציאות נפשית של עבד, של אדם שנמצא שבוי בתוך המציאות, בלי שהוא יכול לסמן שינוי והתקדמות. אדם בלי תאריכים, כל החיים מתבלבלים אצלו. זאת אומרת, שיש לי תאריך, אני יכול להגיד, עכשיו, בתאריך זה וזה, אני נמצא במצב X, ולפני 20 שנה הייתי במצב Y. ואני יכול לתכנן שעוד 20 שנה אני אהיה במצב אחר. במילים אחרות, יש לי עמדה נפשית של תנועה. זה ההגדרה הפילוסופית של המושג זמן. זמן זה משהו שהוא פונקציה של תנועה. כל התורת היחסות של איינשטיין. האטימולוגיה, המילה זמן, זה לקוח מפרסית. זה המן. שזה בתרגום, זה שהולך. זמן זה תיאור, יש לי פה אובייקט, ועכשיו, לאורך זמן, יש לו שינוי. הוא עובר תהליכים, תנועה, התקדמות. ביציאת מצרים יש זמן. זמן זה אומר לראות איך המציאות מתקדמת. התפיסה המצרית, התפיסה האלילית היא תפיסה, כמו שתיארנו, תפיסה של עבדות. גם המצרים היו עבדים. אומרים חז"ל, מעולם לא היה עבד שברח ממצרים. גם המצרים היו עבדים בתוך מצרים. זה היה מציאות נפשית כזו, שהכל לא הולך לשום מקום, הכל מתגלגל סביב עצמו, האל המצרי זה כבש. עדר כבשים, בעל חיים שינה כזה במעגלים, בלי כיוון, בלי משמעות, בלי התקדמות. הסמל הגרפי המצרי, האל רע המצרי, הסמל שלו זה היה עיגול. עיגול זה סמל מיתולוגי בהרבה תרבויות אליליות, שהרעיון התת-הכרתי שלו זה אדם בתוך עצמו. אדם לא מצליח להתקדם לשום מקום, תמיד חוזר לאותה נקודה. זה מי שמכירים, יש מיתוס שנקרא סיזיפוס, זה גם מיתולוגיה יוונית, שהאלים היא מישהו שיקח אבן, ירים אותה עד ראש ההר, ואז היא מדרדרת חזרה, ואז הוא שוב צריך להביא אותה עד ראש ההר, ואז היא שוב מדרדרת חזרה. כאילו, עבודה סיזיפית, משהו שאין לו כיוון, אין לו מטרה, זה גם הולך ונע לשום מקום. עם ישראל יש לו זמן, הוא לא נע במעגלים. ישראל ישר אל, יש כיוון. הסמל הגרפי של עם ישראל הוא מגן דוד, זה סמל יחסית חדש, הוא הופיע רק בבתי קברות ברומניה לפני 500 שנה יהודים, אבל זה התקבל. הרעיון שעומד מאחורי המגן דוד בצורה שוב תת הכרתית, זה שני משולשים, משולש בניגוד לעיגול, זה סמן גרפי שמתאר פריצה, כיוון, התקדמות, ראש חץ. יש משולש, המגן דוד מורכב ממשולש שפורץ מלמטה כלפי מעלה, ונענה ממשולש שיורד מלמעלה כלפי מטה. אמר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. העמדה הנפשית של אדם בן חורין, זה אדם עם צנועה, עם כיוון, יש לו זמן. הוא רואה איך הזמן מביא את הדברים לטובה. זה לא נכון שהמציאות היא סביב עצמה. זה לא נכון שהחיים זה סיזיפוס, שהכל רק... לא, המציאות מתקדמת. כל המשפטים, אין, חזרנו עכשיו לימי השואה. לא נכון. זה שקר, זה עליבות, זה פחדנות. היה אסון גדול, לא חזרנו לימי השואה. צריך ללמוד מה זה שואה בשביל להבין מה ההבדל בין זה לבין. עכשיו תראו, אחרי פסח יש את יום הזיכרון לשואה, הולכים לחגוג על זה אנשים מסוימים. אין שואה, מדינה פה, הכל, כל מיני משפטים. נצא לי לדבר בחודשים האלה עם כל מיני אנשים. אחד אמר לי, זה משפט כזה, דווקא בא מהכיוון הדתי, אמר לי, השביעים באוקטובר הוכיח שלא צריך את מדינת ישראל, שלא צריך את צהל. מה, אתה לא איך הגעת על המשפט המבריק הזה? זאת אומרת לי, הנה תראה מה קרה פה עם צהל, מדינת ישראל, תראה איזה אסון היה. ואני בגלות היה בה הרבה יותר טוב. מה, אתה לא נכון לשאול אותך בכנות, אתה מטומטם. אין בושה לאנשים, פשוט כאילו איבדו את זה לגמרי. מה שהיה באותו יום זה חלון הצצה אפל לאיך היו החיים של הסבים והסבתות שלנו לפני שהייתה מדינת ישראל. שהיינו בשיעבוד מצרים, שכל אחד היה יכול לעשות את מה שעשו לנו בשמחת תורה כל יום, ועשו את זה כל יום, גם אם לא באותו קנה מידה בבת אחת כל יום, אבל זה היו החיים של היהודים בגלות. כאן היה אסון, אבל האסון הזה נבלם אחרי 12-14 שעות, בזכות עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח לצאת ממצרים, להקות את המצרים, ו- ולא להיות בעמדה נפשית, פחדנית. על הארגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. שוב, זה הכל קשור איך בן אדם מתמודד עם התקופה הזו. מוצאי שבת האחרון. שומעים שיש טילים על, טילים על ישראל. מה עושה בן חורים? מה עושה בת חורים? תשובה, בודקים בפיקוד העורף אם יש שינוי בהנחיות, ממצים את הנקודה הערכות שאנחנו צריכים לעשות. שתיים, אומרים פרקי תהילים, ואחרי זה מה עושים? הולכים לישון. הולכים לישון. אני אומר, לא, אני שרתי ער כל הלילה. מה, אתה בחמל של חיל האוויר? מה הקטע? יושב לי, עושה, בדקתי שהטילים איפה הם נפלו. יהודי הולך לישון, לא נותן להחמצות של הדמיונות ושל הפחדים להשתלט עליו. עושה את מה שהוא צריך לעשות באופן ממוצא, בידך אפקיד רוחי. זה הסיבה שבליל הסדר, אנחנו כידוע, יש כאלה שלא ישנים כל ליל הסדר, ליל שימורים, אבל מי שכן הולך לישון, לא אומר את כל המזמורי הגנה שאנחנו אומרים בדרך כלל בכל לילה. אומרים רק ברכת המפיל. למה? כי זה לילה משומר מן המזיקים. להפסיק לפחד ממזיקים, מדמיונות, מפחדים, מאנשים שמזיקים לחיים שלכם. יש את האפשרות זו. להוציא אותם מהחיים. זה עמדה נפשית. לא נכנס ברמה הטכנית עכשיו. מבחינה נפשית. אז יש כאן מישהו, יש כאן מישהי שפוגעים בכם, מעליבים בכם. מה אתם עכשיו יושבים פה ועם מזוכיזם כזה ונותנים להם פה להריל את החיים שלכם? ציעו אותם. יהיו בני חורים. תעשו את מה שאתם מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה ממכם. וזה יכין אותנו לקראת הבאות. אחרי פסח הזה, אנחנו, עם ישראל ימשיך. שוב, אנשים שהם פסימים, אנשים שהם עבדים, והם רק רוצים שזה רק יסתיים. הסיוט הזה, בוא נעשה עכשיו עסקה, ניתן הכל לחמאס, רק שיהיה פה סוף סוף שקט. אנשים כאלה, יהיה להם מאוד קשה לקראת מה שהולך לפנים. אנחנו הולכים לקראת מערכה ארוכה. לא פעם טקטית צבאית, אני לא מבין. אני מדבר ברמה המהותית. המערכה הזו היא מערכה שעם ישראל ינצח, הוא כבר מנצח. במה? בזה שכל הזמן אנחנו רואים איך המציאות הולכת ומתקדמת. עם ישראל עכשיו יותר ארוך מבחינה ביטחונית, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, לעומת מה שהוא היה לפני חצי שנה. בכל הבחינות. אנחנו יוצאים מהמצרים. וכך אנחנו מסיימים את ליל הסדר. לשנה הבאה בירושלים הבנויה. ירושלים תלך ותיבנה יותר השנה מהשנה הקודמת. אנחנו ננצח את המלחמה הזו. כבר עכשיו, ברוך השם, יש ניצחונות אדירים. מישהו משתחרר מההחמצות ומסתכל באופן ממוצע מה קורה, מתמלא באופטימיות ושמחה. השתה עבדי לשנה הבאה בני חורים. זה אמונה יהודית שהמציאות כל הזמן יוצאת מהמיצרים שלה. זה מה שצריך לדבר בליל הסדר הזה. ליל הסדר הזה שנגיד ואיש עמדה לאבותינו, שכל אחד מלחלותינו, לא להגיד את זה בנימה של מסכנות. אין, זה לא נגמר אף פעם, כל דור ודור רק נהיה יותר קשה. לא. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא בכל דור ודור יותר ויותר מצילנו מידם. האיומים שאנחנו מתמודדים מולם עכשיו, זה לא האיומים שהסבים והסבתות שלנו התמודדו איתם. לטובה. כל הכבוד לחמאס ולאיראן ולכל החבר'ה האלה. זה לא הנאצי, לא רק מבחינת הרוע והאכזריות, זה דווקא אם כן, זה מבחינת היכולות הצבאיות שלנו. עם ישראל עבר את פרעה, נעבור גם את סינואר, בכלל עם האוזניים שלו, זה לא... אומץ, גבורה, חירות, סדר, זה כל המילים שאמרנו בשיעור הזה, כולם מצטרפות יחד. ברוך השם, הציבור שאנחנו חיים בתוכו, הוא הציבור שעומד בראש החץ, בראש המגן דוד, שמוביל היום בעם ישראל את הדברים האלה. לא צריך להתבייש בזה, צריך להיות גאים בזה. לעמוד זקופים, להיות בראש הטור שיוצא ממצרים. אנחנו בעזרת השם, השנה הזו, צריכים בליל הסדר הזה, עוד יותר, לעשות את הכל בצורה יותר מסודרת. יותר שמחה, הגעת לבנך, זה האווירה במשפחה בליל הסדר, סיפורי גבורה על מה שהיה השנה. זה היה צריך להיות הדגש, לא סיפורי מסכנות, סיפורי גבורה. שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, בעזרת השם, שיהיה לכולנו חג כשר ושמח.